שנה טובה לכולם. נעסוק קצת בענייני תשובה. נעסוק קצת בענייני תשובה היות ויש... זהו. היות ו... בעזרת השם בשבת אני קצת אדבר בנושא של תשובה, אז בחרתי נושא יותר כללי לעסוק בנושא של התשובה. המושג של תשובה בכלל זה לא מושג של חרטה. זאת אומרת, המילה תשובה, אנחנו לא תמיד שמים לב לעומק של המילה הזאת. תשובה פירוש הדבר לשוב למקום שבו היית פעם. אני קיביתי את זה. תשובה פירוש לשוב, לחזור למקום שבו היית קודם. זה נקודה מאוד מהותית בעניינה של התשובה. זאת אומרת, לכאורה היה אפשר להבין לא ככה. היה אפשר להבין שתשובה בפירוש הדבר תיקון, אני צריך להשתפר, להגיע לאיזשהו מקום שמעולם לא הייתי בו. ואכן, אפשר להבין ככה במקורות מסוימים, אני לא הבאתי פה את המקורות האלה, אבל אני אקרא את לשון של הרמב״ם, עוד מפורסם בהלכות תשובה. הרמב״ם אומר שאחד מהדברים ששייכים לפרטי התשובה זה שאדם משנה את השם שלו ואת המקום שלו. שינוי שם ושינוי מקום, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. אפשר להבין מהרמב״ם הזה, זה פשט בדברים, שהאדם בעצם משנה את האישיות שלו. זה העניין של התשובה. אבל באמת זה לא מוכרח. זאת אומרת, אין פה קושייה על מה שאנחנו רוצים לומר, כי הרמב״ם מתייחס לרובד החיצוני של האדם. הרובד החיצוני של האדם, פירוש של דבר, האדם הוא היום חוטא, רשע, נפל וכו', והוא צריך לשנות את זה. דהיינו להיות משהו אחר. אבל האלוקים עשה את האדם ישר. נשמה שנתת בי תאוריי. כלומר, אנחנו לא מבקשים מהאדם שהוא יהיה יותר מוצלח מאשר הנשמה שנתת בי תאוריי. כן? אני לא יכול גם לבקש מבן אדם, וגם לא שייך לדרוש מבן אדם להגיע למקום שאין לו את הפוטנציאליות פה. כן? כמו הדברים הידועים, הסיפור הידוע על רב זושה, שכך הוא אמר, שכשהוא יגיע למעלה, אף אחד לא ישאל אותו למה לא היית משה רבינו. הוא יגיד, אני לא משה רבינו. אבל ישאלו אותו, למה לא היית זוש? או, לא, לא, למה לא היית זוש? כך הוא אמר כבר. כן? זאת אומרת, הנושא של התשובה פירוש זה דבר לחזור לעניין של הנקודה העצמית שלנו. אני רק שני קטעים, חלק מכני קטעים ברב קוק, לעבור רק על חלק מהם, על החלק היותר פשוט, יש פה שני עמודים, את העמוד השני תכף נראה, אבל העמוד הראשון, בחלק השמאלי, אומר הרב ככה, העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד בעצמו בקרבו. כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי. וכל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוד הקבר. מצד אחד, יש את העניין של ההקשבה. להקשיב זה דבר מאוד יסודי. מי שאין לו יכולת לשמוע דברים, כן? הוא לא קולט דברים מבחוץ, אז הוא ודאי לוקה בחסר. זה גם בעולם הגשמי. אדם שהוא חירש, הרב מזכיר את זה בהמשך, יש הלכה ידועה, חרשו נותן לדמי קולו, כולו. אדם שהזיק לחברו בעבר מסוים, הוא משלם לו דמי העבר. הוא מפילו שאין, הוא משלם נזק. הוריד לו יד ורגל, אם הוא חרש אותו, נותן לו דמי כולו. כאילו, למה? כי אדם חרש, אדם חרש פירוש הדבר, כי הוא לא מסוגל לקלוט שום דבר מבחוץ, ואז הוא כאילו אטום לגמרי, הוא סתום, הוא לא יכול להגיע לשום דבר. אז בעצם הוא כלום, נותן לו דמי כולו. בכל זאת אומר הרב, כל זה הכנה. ההקשבה היא חשובה בשביל שתוכל לבנות את הבניין שלך. אם אתה לא מסוגל לשמוע דברים מבחוץ, גם לא יהיה לך כלים ומכשירים בשביל לבנות את העולם הפנימי שלך. עכשיו, מה זה הבניין הפנימי של האדם? הפסוק של שמו הפרטי. כן? פסוק של שמו הפרטי הוא אומר דבר אחד, הרבה פעמים אנחנו שומעים את זה לפעמים מבחוץ, אנשים לא שומרי מצוות אומרים, אצלכם כולם אותו דבר. כן? ואנחנו יודעים שזה לא נכון. אנחנו יודעים בוודאות שכל אחד הוא משהו אחר. זאת אומרת, האדם בונה את הבניין העצמי שלו על פי שמו הפרטי. יש בסידורים שאדם מגיע למעלה, שואלים אותו את השם שלו, ויש השלה הקדוש, יש את זה בהרבה סידורים, בעיקר בסידורי אשכנז, אבל יש בעוד סידורים שיש לכל אחד פסוק שמתחיל באות שלו, באות הראשונה של השם שלו, מסתיים באות האחרונה של השם שלו, שלא ישכח את שמו ללא מדהים. מה זה חשוב? כן? מה זה חשוב שתזכור את השם שלך ליום הדין? מה, אתה מפחד שתגיע למעלה ויצאו בך, יוציאו את הפלט המחשב של מישהו אחר ויתנו לך את הציון הלא מתאים, כמו באיזה בגרות, כן? למשל, יש לי בת אחת שלמדה בשנה שעברה בסיימה שמינית, וקוראים לה בוריה, אז כותבים רק בוריה, אבל יש עוד בוריה, אז כתבו בוריה בנימין. הבעיה היא שהבדודה שלה גם קוראים לה בוריה בנימין, כן? זו על שם אותה סבתא וכו'. אז טוב, אז כתבו בוריה שעבי, יש בוריה צפת, בוריה. אז מה אנחנו חוששים? ששם ישכחו למעלה מה השם שלך וזה. ודאי שהשם הוא ביטוי למשהו פנימי של האדם, כן? לכן גם כל כך מקפידים על, 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 קריאת שם, בברית המילה, ויש אנשים שמתייעצים איזה שם לקרוא. השם זה ביטוי בעצם למשהו פנימי שיש לאדם, ולכל אחד יש את השם שלו. יש גם שיר של זלדה, אני לא מזכיר את זה עכשיו, אולי במקום אחר, שזה בנוי גם כן על דבר ארבעה שמות, ואני לא אכנס לזה עכשיו. Okay? זה כל כובד הדין. במקום אחר אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אייקה. כולנו מכירים את השאלה הזאת, מה זה אייקה? אז רש"י ידוע, רש"י אומר, בא לשאול אותו, לפתוח איתו בדברים. כן? מה, הוא לא יודע איפה הוא? הרב קוק מסביר, אייקה פירוש הדבר, איפה אתה? איבדת את השם שלך, אתה מישהו אחר. Okay? בהמשך אומר הרב, שלפעמים, נקרא קצת, ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובד הוא את הריכוז העצמי. יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. לפעמים האדם כל כך תלוי בהקשבה של דברים מבחוץ, שהוא מאבד את שמו. הוא תלוי המון המון בכל מה שמסביב לו. כן, פירוש הדבר שהוא תלותי מאוד. תלותי, והוא תמיד מסתכל על אחרים, ומה אחרים עושים, ואיך הם פועלים, וכו', והוא לא מנסה לבנות את עצמו בצורה שמתאימה לתורש נשמתו. עכשיו, יכול להיות שהוא מחכה בקוף, מחכה אנשים טובים, ואז המעשים שלו טובים, אבל גם אם הוא מחכה דברים טובים ומעשים טובים, עדיין זה לא הוא. לכן, למשל, המושג של עבד. עבד עברי, רוצקים לו את האוזן. למה? חז"ל אומרים, אוזן בעוד ששמעה אנוכי השם אלוקיך. ועכשיו הוא הלך וקנה אדון לעצמו. אפשר היה לשאול, למה לא רוצים לו את היד? הרי בידיים הוא עובד בשביל אדון אחר, ברגליים הוא עובד בשביל אדון אחר. האוזן שמעה, בסדר, אבל מה? התשובה היא שהעבד הוא בעצם אין לו חירות, אין לו חירות פנימית. עכשיו, כולם מסכימים שגם אם מישהו הוא עבד של החפץ חיים ואומר לחפץ חיים שהוא לא רוצה לצאת, כן? הוא רוצה להישאר אצל החפץ חיים עד עולם. זה לא יעזור לו. לא יגידו לו, תשמע, אם אתה אצל החפץ חיים, אז אתה פטור מהרצייה. עליך לא נאמר הדין של העניין הזה של אדם זה ששמע, לא יהיה לך, כן, אנוכי השם אלוקיך. ודאי שזה לא נכון. כי גם העבד של החפץ חיים, אין לו חירות פנימית. אז נכון, מה שהוא יעשה, הוא יחכה את החפץ חיים, ולכן המעשים שלו יהיו טובים. אבל לא יהיה לו את הנקודה הפנימית שלו. זאת אומרת, המושג של התשובה, פירוש הדבר לחזור לביטוי העצמי שלך. עכשיו, איך אנחנו נדאג לזה שאנחנו באמת לא נהיה כבולים עם כל מיני הסתכלויות אחרות? איך אנחנו באמת נהיה מסוגלים להגיע לפנימיות שלנו ולא להיות תלויים בדעות של אחרים? זאת סוגיה קשה ביותר, כי אנחנו באמת באמת מאוד מאוד תלויים באחרים. נקרא קצת בקטע הימני. כל החולשות הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות וכל הרעיונות המדלדלים המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות הנשמתית באים רק מחיסרון ההערה של הנשמה העצמית. נשמה עצמית, פירוש הדבר, נשמה שנתת בי תאוריי. כל אחד הנשמה שלו חלק אלוקא ממעל, וכל אחד קיבל אבל נשמה אחרת. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אחד הוא אחר. מפני שלכל אחד גם יש תפקיד אחר, וביטוי אחר בעולם. זה דברים פשוטים. צריך להעריך בזה, אבל בעיקרון זה ברור. חיסרון הזלת תל החיים היסודיים של הרצון וההרגשה, הכרה והתשוקה ממהותה הפנימית. זאת אומרת, אני אסביר אותם במשפט הארוך הזה, החולשות הגופניות הן באים ממה? והרוחניות, כל החולשות. חולשות גופניות, פירוש של דבר, לא שהאדם הוא חלש מבחינה גופנית, הכוונה היא שגם בדברים הפיזיים הוא תלוי באחרים, כן? הוא עושה מה שאחרים עושים, הוא תלוי באופנה של האחרים, הוא תלוי בביגוד של האחרים.
חסר עמוד שדרה.
חסר עמוד שדרה, כן? וכמובן, הדברים הרוחניים. ממה זה בא? מחיסרון הערה של הנשמה העצמית. איך נדאג לזה, או ממה נובע, איך זה נובע שיש חיסרון של נשמה עצמית וכו'? אומר הרב, על ידי מעשים רעים ונטיות עקורות מתחשכת אורה של הנשמה. ומעיינה נכבש, והאדם סופג לו את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים. ורשמי החוץ פועלים עליו בצורה מדולדלת. כלומר, השאלה מה יש לך בפנים. אנחנו יודעים כלל גדול בעולם שאין ריק, גם בעולם הגשמי אין כזה דבר. אתה אפילו במקום שאתה מוציא אוויר, נכנס אוויר אחר. אין מושג של ריק. תמיד יש משהו שמנסה להיכנס. איך אנחנו דואגים לזה שלא יהיה ריק? אז פשוט, אם יש לנו משהו משל עצמנו, כן? אז לא נכנסים דברים אחרים. יש סיפור מפורסם, עכשיו נזכרתי על יהודי אחד שהיו לו מחשבות זרות בתפילה. כן? דבר שקורה, אני חושב, לרוב האנשים. רוב האנשים, יש להם מחשב, כל מיני דברים נכנסים בתפילה. כמו שעמד מדוג לפעם, אמר שכשאדם מסיים את התפילה, צריך להגיד לו שולם עליכם, ומה זה טוב. למה שולם עליכם? כי הוא בטח, בזמן התפילה, הוא בטח נסע ליריד, ועשה עסקים, וחזר הביתה, אז אומרים לו שולם עליכם. במה שטוב, כי הוא בטח חיתן את השתי הבנות שלו וכו', אז צריך להגיד לו מה זה טוב. ככה גם שמעתי שרב שולם שבגרון אמר, על עצמו הוא אמר את זה. ככה הוא מספר, שפעם אחת הוא הלך בשוק מחנה יהודה, ופתאום הוא הרגיש שמישהו דופק לו על החזה. ככה, דופקים לו על החזה. תפלא להסתכל, מה הוא רואה? הוא רואה שהוא בעצם בתפילת 18. רק הראש שלו, ככה הוא אומר, אם הוא לא היה אומר, אני לא הייתי אומר. כן? רק הראש שלו היה בשוק מחנה יהודה, והוא פתאום דפק על החזה. כן? הירושלמי אומר, המורה לך, אני לא זוכר את שם המורה, הוא אומר בירושלמי, שצריך להכיר טובה לראש שלנו, שהוא יודע מתי לכרוע ולהשתחוות בזמן הברכות. ככה כתוב בירושלמי בשם המורה לך, צריך להכיר טובה לראש. אז זה מחשבות זרות. אז שאל את הבעל שם טוב, מה נעשה נגד המחשבות הזרות? אז אמר לו, תלך לתלמיד שלי שגר במקום מסוים, ותשאל אותו. כן? בקיצור, הוא הלך, ארוך, סיפור ארוך, אפשר להריג, הוא הלך והגיע שם בלילה, ודפק בדלת, והוא ראה ש... ואף אחד לא פותח לו, הוא דופק ודופק, והוא רואה שיש אור ושאנשים נמצאים, מדברים, ודופק. קיצור, ולילה חורפי וכו', והוא דפק וצער, לא עשר כלום, אולי הוא גם מתקשר לפלאפון, לא יודע, זה לא כתוב. כל אופן, מה הייתי, אף אחד לא פתח לו, והוא נשאר שם על המדרגות עד הבוקר. בבוקר פתחו לו את הדלת. אז הוא אמר, הוא נכנס, ואז הוא אמר ליהודי הזה, סיפר לו, זה הבעל שם טוב שלח אותו. אז אמר לו, נו לא קיבל, אז אמר לו היהודי, בעל הבית, נו כבר קיבלת תשובה. הוא אומר, איזה תשובה קיבלתי? אתה לא נתת לי להיכנס. הוא אומר, בדיוק, יש בעל הבית, בעל הבית מחליט, כן, האם נותנים להיכנס למישהו בא מבחוץ או לא. זה בדיוק מה שאני הוכחתי לך במשך לילה שלם. כנראה שהוא לא תפס את העניין. זאת אומרת, השאלה אם אנחנו בלבד על המחשבות שלנו, על הרצונות שלנו, זה הכל תלוי בקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. אם יש לנו קשר פנימי עם הקדוש ברוך הוא, אז הנשמה שלנו היא בעצם, איך שהוא אומר הרב פה, כן, היא יש מעיין, כן? יש לה מעיין שמתגבר ובונה בניין כל הזמן. אם אין לך משהו בפנים, אז אתה תלוי לי בחוץ. אני אגיד רק במשפט אחד, אני מתכוון לדבר על זה בשבת, אבל היות שיש פה חבר'ה רציניים שלא היו, לפני כמה חודשים נפטר או נמת יהודי אחד, שאני לא בא להגיד על הדברים רעים חס ושלום, אבל הוא היה חי כל הזמן ממה שמסביבו. אני מקווה שכולם, כולם, הייתי מקווה שכולם לא מכירים אותו, אבל אני יודע שכן, אז אני אומר, כן? וברגע שלא היה לו את התמיכה מבחוץ, או הוא לא הרגיש מספיק, כן? ההופעות שלו כבר לא משכו כל כך הרבה אנשים, לא שאף אחד לא בא להופעות שלו. מה?
כמה שבועות.
סליחה, מה?
לא, כמה שבועות.
כן, כמה שבועות, כן. אז הוא לא יכול לחיות, כי אין לו חיות, אין לו חיות. כל החיות שלו היא באה מבחוץ. הוא תמיד צריך את האנשים מבחוץ שמאשרים את החוכמה שלו, ואת הפיקחות שלו, ואת המוצלחות שלו, וכו' וכו'. טוב, אנחנו יכולים להגיד טוב, אבל אנחנו כולנו, במידה הזו או אחרת, דומים לזה. חוץ מהאנשים באמת שהם יחידי סגולה, שקוראים לזה מידת ההשתוות. מידת ההשתוות, לפחות על דברות נדבר על זה, שאדם לא אכפת לו, לא מעניין אותו, אם מגנים אותו, משבחים אותו, הוא, יש לו רק צינור לקדוש ברוך הוא, והכל זה הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ומה שאנשים אחרים אומרים, אין לזה שום משמעות. טוב, זה אני אומר, זו אחת מהנקודות המרכזיות, אני חושב, בעבודת השם בכלל. גם בדברים הגשמיים, כל מיני שטויות והבלים ודברים שאנחנו עושים לפי מה שאתם עושים, וכמובן, ודאי וודאי, בעניינים הרוחניים שלנו. אפשר להתחיל בזה. אני רוצה להתייחס עוד בקצרה לעמוד השני, זה דבר ששמתי לב אליו השנה, בשיעור חיים, שיעור של הרב שרקי, אני אומר את זה בשמו, דבר נפלא, שני מדרשים של חז"ל מאוד דומים ומאוד שונים. זה לא כל כך קשור לחלק הראשון, אבל אני רוצה כי זה מאוד התפעלתי מהעניין הזה, אני רוצה לשתף אתכם. שני מדרשים שמופיעים, אחד מסכת עבודה זרה, אחד מסכת הנחות, שיש להם דמיון חיצוני מאוד גדול והם שונים מאוד. שניהם מוכרים מאוד. אמרו עליו, אני קורא את המדרש מסכת עבודה זרה, אמרו עליו על רבי אלעזר בן גודיה, שלא הניח זונה אחת בעולם, שלא באה לו. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בקפה הים, והייתה נוטלת איש דינרים בשכרה, נוטל איש דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת רגיל דבר הפיכה, אמרה, כשם שהשיחה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן גודיה, הם מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שני ערים גבעות. אמר, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמי. כשנאמרתי, ערים ימושו בגבעות למותן. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמי. כשנאמרתי, שמיים כארץ תעשן נמלחו וארץ תבקש בבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמי. כשנאמר, וכפרה לבנה ובושה החמה. כוכבים ומזלות וכו'. אמר, אין הדבר תלוי אל אבי, הניח ראשו בן ברכיו וגם מפייה שיצאה נשמתו. עשתה בת קול ואמרה, רבי עזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים, יש קונה עולמו בשעה אחת. הרבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. זה מדרש אחד. מדרש השנייה מסכת מנחות, מעשה באדם אחד, שהזעיר במצווה ציצית, שמע שיש זונה בכרחי הים שנוטלת 400 זהובים בשכרה, שיגר לה 400 זהובים בקבל הזמן. כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לה, אותו אדם ששיגר לך 400 זהובים בא וישב על הפתח. אמרה, יכנס, נכנס, הציע לו זין מיטות, שש של זהב, אחת של כסף, אחת של זהב, בין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה, אחו עליה לשם כערום כנגדה. באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו על גבי קרקע. ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו, גפה של רומי, שאני מניחתך, עד שתאמר לי, מה מום ראית בי? אמר לה, עבודה שלא ראיתי שהיה אחת כמותך, אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו, ציצית שמה. וכתיב בה, אני השם אלוקים שתי פעמים. אני הושעתי להיפרע, אני הושעתי לתת לשלם שכר. עכשיו נגמו עליי כארבעה עדים. אמרה לו, אם אני חכה, עד שתאמר לי מה שמך, מה שמירך, מה שם רבך, מה שמדרשך, שאתה עמד בתורה, כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות, שליש לעניים, שליש נטלה בידה, חוץ מאותם הצעות, בת לבית מראשו של הבחייה, אמרה לו, רבי, שבע עליי ויעשו לי גיון. אמר לה, ביתי, שם עינייך נתת באחד מן התלמידים, מוציאה כתב מידה ונתנה לו. אמר לה, לכי זכי ומקחך. אותם הצעות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר. זה מתן שכרו בעולם הזה. לעולם הבא, איני יודע כמה. לכאורה יש פה שני מדרשים דומים מאוד. שני אנשים נכשלים באותו חטא. עכשיו, לא סתם נכשלים בחטא, אלא הם מוכנים בשביל החטא הזה לשלם הרבה כסף, לא עלינו, וללכת למקומות רחוקים ביותר וכו' וכו' וכו'. לכאורה מדרשים מאוד דומים, אבל יש כמה וכמה הבדלים, חלק מההבדלים קטנים, והבדל אחד בולט. מה, רבותיי, בשביל שנשים לב לעניין, מה ההבדל המרכזי בין שני המדרשים? מה? זה נכון. זה הבדל. אני לא יודע אם הוא ההבדל המרכזי, אבל זה הבדל נכון. כן, מה עוד?
טריקלר.
מה? זה חזר בתשובה מעצמו, כן? וזה בגלל הציציות שלו. זה גם נכון.
עוד דבר אחד.
כן? נכון. כן? נכון. נכון. זה עוד איזה. מה עוד? מה? כן, נכון. הראשון הוא רצה גם
בן.
כן.
שכר בעולם הזה ושכר בעולם הבא.
או, כן? רבותיי, הסיום הוא שונה לגמרי. בסיפור הראשון של רבי אלעזר בן גודיה, הוא מת. התשובה שלו, למות. הסיפור של השני, בדיוק הפוך, הפי אנד כזה. כן? איך שהגמרא אומרת. אותם הצעות שהציע לו באיסור, הציע לו בעצם. הוא ודאי נשאר בחיים. לא רק שהוא נשאר בחיים, או איך שהגמרא אומרת, לא צריך להגיד יותר. את כל מה שהוא רצה, הוא קיבל. וזה עוד בעולם הזה. זאת אומרת, הוא קיבל בעולם הזה את מה שהוא רצה, וחוץ מזה יש לו עולם הבא. ורבי אלעזר בן גודיה אין עולם הזה. הוא מת. רבותיי, זה הבדל מאוד בולט. ולכן, אי אפשר לחזור בתשובה? רבותיי, ההבדל הוא כל כך, אני אומר ש... מה?
מיתה
מחפרת,
זהו
מיתה
מחפרת. יש
גרית שמיתה
מחפרת.
בטח, אבל למה? ברור שהמדרש הזה, הרבים, זה משהו מאוד חריף המדרש הזה. הוא מת. מה, אי אפשר לתקן ולהישאר בחיים? אני חושב כל מה שאמרו פה זה נכון. הבן אדם השני, אמנם, ברור שהמדרש, בשני המדרשים, באים להגיד שהחטא הוא מאוד עמוק. כן? הרי בעצם זאת תאווה, התאווה שמדובר עליה במדרש, זה תאווה שבדרך כלל תופסת את האדם באותו רגע. יש תאווה של כבוד, תאווה של כבוד אדם, עשרות שנים הוא בשביל התאווה הזאת, הוא משקיע ועובד ומתאמץ ועושה, כן? ועוד כהנה וכן. אבל התאווה הזאת היא תאווה, דווקא בגלל שהיא כל כך חזקה, אבל היא תאווה גשמית, זה תאווה שבדרך כלל היא רגעית, זמנית. למשוך כזאת תאווה, להשקיע, לנסוע למדינת הים, כן? לעבור מדרש אחד שבעה נערות, כן? קרחי הים, כשחזרנו בין קרחי הים, מתכוונים להגיד מקום ברחוב, מי יודע כמה זמן הוא נסע, כן? הוא לא נסע במטוס, יכול להיות שהוא נסע חצי שנה, זה משהו, כן? איזו תאווה, נוראה תאווה הזאת. הוא שמע שאיזה דבר פרק, כן? אלא מי? הראשון הוא... שהוא רגי, רבי לסבים, לא הניח זונה אחת בעולם לא בא לה. זה בן אדם שהוא שקוע עד הסוף, כן? זה פשוט משהו מפחיד. ואין לו, כנראה שהוא לגמרי, אין לו כלום. לכן הוא גם בא ומבקש עזרה מבחוץ, שימו לב. הוא מבקש, הוא לא אין בהתחלה. הוא אומר, אין לי כלום. אני לא יכול, אני לא מסוגל... לשוב, אין לי שום כלום, אין לי שום מצבר, המצבר שלי מת, כן? אין כלום מה שיכול להחזיר אותי. ואז הוא אומר שמיים בארץ וכו' וכו', ואומרים לו שמיים, אין כזה דבר, הכל תלוי בך, כן? יפה מאוד. ואז הוא מגייס כוחות עצומים לחזור בתשובה, שזה דבר מדהים, יש קונה עולמו בשעה אחת, אבל כנראה אין לו לאן לחזור. הוא כל כך נמוך היה, כל כך נמוך היה, אין לו לאיפה להגיע חזרה. הדבר היחידי שהוא יכול זה לסיים פה, בעולם הבא הוא יקבל את מה שמגיע לו. רבי אלעזר בן גודיה, הוא נכנס, כן, הוא נכנס לגמרא, ועכשיו מדברים על... הוא המודל שלנו של תשובה. השני זה יהודי שנפל, אומנם הנפילה שלו היא גדולה, יש פה הרבה הבדלים דרך אגב, אבל... קטנים יותר, ואולי קשורים לזה, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש לו ציצית, רבותיי. זאת אומרת, יש לו משהו שנמצא אצלו. גם כתוב שהוא זהיר במצווה ציצית. זה לא סתם. היום כולנו זהירים במצווה ציצית, ברוך השם. אבל צריך לזכור שמצווה ציצית לא כל כך צריך, על פי הדין הבסיסי, לא צריך להיות כל כך זהירים. אדם יכול ללכת בלי בגד של ארבע כנפות, והוא פטור. הוא לא עובר על שום עבירה. מה? כן? הוא זהיר במצווה ציצית. זה הגמרא פה, זה סוגיה של הלכות ציצית, זה סוגיה. כן? ואז יש לו קודם כל, יש לו משהו, הוא לא צריך לבקש שמיים וארץ בקשון הלכון. תשימו לב, בכלל, הגמרא לא מתייחסת בכלל לצורת החזרה שלו בתשובה. ברגע שבאו ציציותיו ותפרו לו על פניו, הוא הלך הביתה, הוא חזר. ויש לו הרבה להנחות, זה מה שאתה אמרת. כן? אבל היא אומרת לו, איני מניחך, תשכמה לי מה שמך, מה שמך, מה שיש לו רבי, ויש לו בית מדרש, כן? יכול להיות שיהודי עם זקן מאוד ארוך, כן? חוץ מהעתיקיות שלו. יכול להיות, נכון? ככה משהו. שם מדרשה שאתה לומד תורה. ואז, אני אומר, ואז יש, הוא חוזר חזרה, הוא חוזר, זה העניין של מה שאמרנו תשובה. זאת אומרת, במושג של תשובה, בדרך כלל, הוא אומר, האדם הרגיל שנופל פה ושם וכו', יש לו לאן לשוב. ואז באמת, אם תשים לב, אתם יודעים, יותר מזה, את היהודי הזה, הראשון, רבי עזר בן גורליה, מי מעורר אותו? הפרוצה הזאת, הזונה הזאת, היא אומרת. כן, אבל גם איך היא מעוררת? היא לא אומרת לו לחזור בתשובה. להפך, היא בעצם אומרת, שמע, אין כלום. גם המדרש מתאר בצורה גסה, בכוונה אני חושב. כן? מה היא כתוב? בשעת הרגל דבר הפיכה. לוקחים ממש בזבל. הזבל של הזבל שהיא אומרת, כן? גם הרגל דבר הפיכה, מסריח, הכל מסריח פה. מההתחלה עד הסוף, המדרש בא להגיד איפה הוא עונה לזהו. אז יש לו, מי שמסביר אותו בתשובה זה פרוצה, בשעת הרגל הדבר, הפיכה. זה הכי גרוע שבעל המדרש פה, הוא המציא את ה... כן? את ה... הוא הכניס פה את כל הזבל, הוא רק מסוגל להכניס את המדרש הזה, בשביל להראות שאפשר לחזור בתשובה מהמקום הכי 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 נמוך. אבל השאלה היא, איפה יש לחזור? במדרש הראשון, איך שהשני, באמת, זה לפני הבריאה, כן? משמע שהוא לא עבר עבריה, כן? זה לפני... המצווה הצילה אותו מהעבירה, כן? וכו'. בכל אופן, מה שאנחנו רואים פה, התשובה יש לה מחיר מסוים, כן? אדם שעושה תשובה, הוא לוקח על עצמו מחיר. לפעמים המחיר מאוד מאוד כבד, לפעמים המחיר יותר קל, תלוי בחומרת העבירה. רק נסיים בעוד נקודה אחת, למה הניח ראשו בין ברכיו? המדרש הזה מעניין. מה זה הניח ראשו בין ברכיו? מה זה מזכיר?
יש כמה אנשים שהניחו ראשם בין ברכיהם, ונענו ולא...
נכון.
מה?
מצב עוברי, נכון? הניח ראשו בין ברכיו זה מצב של עובר. כן? עובר זה, בכל הדעות זה דבר שלפני החטא. אפילו רבי אלעזר בן גורליה מסתומה בזמן שהוא היה עובר, כן? הוא לא היה לו שום בעיה בנושא. זה בעצם, זה המצב היחידי שהוא יכול לחזור אליו, כן? ומתוך זה הוא נפטר. טוב, אני אומר, לכן רבי אמר, זה בעל תשובה שבעצם השליך את הכל, כן? בעל תשובה שמסוגל לנסור אחרי הקלקולים הכי קשים, למצוא איזושהי נקודה של מנוף כזה. הרי אנחנו יודעים שאדם צריך למצוא נקודת משען בשביל להרים עליה את כל ה... להרים את עצמו.
האם זה נכון לומר, יש כאן עוד הבדל, רבי אלעזר בן דורדיה, לא רק שמוזכר בשמו, גם מכנים אותו רבי, האדם השני לא מכונה בשביל אדם ואין לו שום... זה אומר מה, שהתשובה שלו טובה יותר, מעולה יותר?
זה אומר שהתשובה שלו יותר מיוחדת. היהודי הזה יהודי...
אבל יש חיסרון בתשובה של רבי אלעזר בן גודל שהוא מת, הרי התשובה זה לא, התשובה הטובה, המושלמת, זה לא שאדם ימות בחטאו.
אני חושב שהסיפור הזה בא להגיד שאין מצב, כן?
שאי אפשר לחזור בשביל.
שאי אפשר לחזור בשביל.
לא, השאלה כאן לא מסכים.
ולכן זה מאוד... נכון, כי היהודי השני זה יהודי, יהודי כמו כל יהודי.
היישוב.
יהודי מהיישוב, נורמל, נכון שהוא עשה עבירה חמורה וכו'. ויש לנו ללמוד מזה, יש ללמוד מזה מה זה ערך של מצווה ציצי וכו'. אבל זה לא סיפור מיוחד של תשובה. וזה הסיפור מיוחד. טוב, שהשם יזכה אותנו לחזור בתשובה מלאה ובאמת למצוא את השם שלנו. כל אחד לחזור למצוא את השם הפרטי שלו שבו הוא מצטיין, שלשם כך הוא נברא שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו בחתימה טובה, אמן גם.